בוקר טוב ומבורך, אנחנו ממשיכים בויקרא פרק י"ז. התחלנו את זה בפעם שעברה. זכור לנו שהפרק הקודם עסק בעבודת יום הכיפורים, ועבודת יום הכיפורים יש לה משהו מיוחד, והוא שהיא כוללת שילוח של שעיר מחוץ למקדש, שזה דבר תמוה מאוד, וזה ייחודי ליום הכיפורים, שבו אנחנו נותנים מזון לכוחות הסוערים על ידי שעיר, אבל מתוך כך ישנה סכנה שהאדם ירצה להמשיך את העבודה הזאת לאורך כל השנה, שהוא יסבח לשעירים אשר על פני השדה. ועל זה באה התורה כאן בהזהרות המונעות את הפנייה אל הכוחות הכוחות הברבריים, הטבעיים שנמצאים מחוץ למקדש. והדבר הזה בא לידי ביטוי בשתי הלכות חשובות. האחת, איסור שחוטי חוץ. בעת, האיסור לשחוט קורבן מחוץ למקדש. נראה שזה לא אותו הדבר, בואו נראה. דבר אל אהרון ולבניו לאמור ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. איש, איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. עכשיו, למה אדם שוחט שור או כבש או עז? למה? הוא רוצה לאכול.
חולין.
מה?
חולין.
חולין, כן. מדובר בהמת חולין. הוא שוחט בהמת חולין, או במחנה, או מחוץ למחנה, ואל פתח חול מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. כלומר, הוא במקום לקחת את הבהמה, להפוך אותה לבהמה של שלמים, ואז הוא יאכל בקדושה, הוא רוצה לאכול בשר חולין, שזה מה שאנחנו עושים בימינו. על זה אומרת התורה, הוא רוצח. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. זה דבר תמוה מאוד, אבל בימי המדבר כך זה היה. בימי המדבר אדם רצה לאכול בהמת חולין, הוא לא יכול. הוא חייב היה להביא את הבהמה אל המקדש. לעומת זה, בימינו מותרת שחיטת חולין, בשר תאווה הותר, זה בספר דברים אחרי שנכנסים לארץ. ועל זה אומרת התורה בספר דברים, כי ירחיב השם את גבוליך, כי ירחק ממך המקום. כן, בכל הבת השם, אבל למה? כי ירחיב השם את גבוליך, כי ירחק ממך המקום. עכשיו יוצא לפי זה שהשחיטה של בהמת חולין זה המשך של עבודת המקדש. כלומר, אתה שוחט בהמות במקדש, וכתוצאה מכך מותר לך גם לשחוט בשר תאווה מחוץ למקדש. מה קורה בימינו? אין לנו מקדש. אז היה צריך לאסור אכילת בשר. כן, זה מה שבגמרא כתוב, שאחרי החורבן היו צדיקים בישראל, חסידים בישראל, שהחליטו שלא אוכלים יותר בשר. ויש בזה היגיון רב. מה?
זה מעדין, זה לא בגלל.
לא, זה לא, מעדין זה לא, אנחנו אוכלים בשר. כן? אני לא יודע מה איתך, אבל אני אוכל בשר. אני לא בסדר? כן. אז עכשיו, זאת אומרת שאחרי החורבן היה מקום לאסור אכילת בשר בכלל, משום שאנחנו כבר לא מקריבים קורבנות. אז עד שרבי יהושע שכנע אותם שלא לעשות כן, ולכן אנחנו כן אוכלים בשר, חוץ מאשר בימים שלקראת תשעה באב. אבל בימי המדבר זה היה איסור מוחלט. האמת היא שהסמיכות של המקדש, של המשכן אל המחנה, זה באמת מצדיק את זה שאנחנו לא נתיר אכילת חולין, וכשיש אפשרות לעשות את זה כקורבן. אבל יש איזה עוד טעם נוסף, למען אשר לא יביאו, רגע, אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם, אשר הם זובחים על פני השדה, והביאו לשם, אל פתח או אל מועד אל הכהן. וזבחו זבחי שלמים לשם אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, פתח או אל מועד. הרי אם אתה שוחט בהמת חולין, הדם הולך סתם לאיבוד. אבל כאן אתה לוקח את הדם, מביא אותו על המזבח. אתה מעלה את הדם. והקטיר החלב לריח ניחוח לשם, הרי אם אתה שוחט בהמת חולין, החלב, לא רק שהוא לא נאכל, הוא גם לא עולה על המזבח. ולכן אומרת התורה, עד רבה, אנחנו, אתה תביא את הדם ואת החלב על גבי המזבח, וזה יגרום לך לא לרצות לסבוח על פני השדה על השעירים. והקטיר החלב דרך נברא לשם, ולא יסבחו את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה להם לדורותם. עכשיו, זה המקור לדברי הרמב״ם. שהרמב״ם אמר, מדוע התורה אמרה להקריב קורבנות, כדי שלא יקריבו לעבודה זרה. אז במקום לעבוד עבודה זרה, אתה עובד את השם. איך עובדים? עובדים על ידי שחיטה. תודה רבה. יעבדוך, אמין. ברוך אתה אדוני.
ברוך הוא, ברוך שמו.
אלוהינו, מלך העולם, שהכל יבוא. עכשיו יש לנו הלכה נוספת, זה לגבי שחיטת חולין מחוץ למקדש, למרות שכתוב כאן חוקת עולם תהיה זאת לכם להם לדורותם, בספר דברים הותרה אכילת בשר תאווה. אבל יש עוד הלכה נוספת, איסור קורבנות בחוץ. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח ואל מועד לא הבינו לעשות אותו לשם, ודיחת האיש ההוא מעמיו. זה כבר נוהג גם בימינו, אסור להקריב קורבן מחוץ למקדש. אם כי הייתה תקופה של היתר במות, התקופה הזאת בטלה, אבל עד עצם היום הזה, גוי שרוצה להקריב קורבן לשם, מחוץ למקדש, יכול. כן, בבקשה. קורבן פסח, שוחטים אותו במקדש. כן, אבל גם מי שאומר שאפשר לעשות קורבן פסח היום, מתכוון שהשחיטה נעשית בעזרה. אני לא יכול לעשות זה בבית. מובן? כן. אה?
הדחירה.
מה?
הדחירה, לא השחיטה.
הותרה למי?
שהיו במדבר,
הכירו
להם את
הנחירה,
ולא את
השחיטה. טוב, יפה. כי זה, הדבר, כמו שאת אומר, מילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן, אז דבר שאינו שכיח...
אם הכירו להם את המדבר...
אני מסביר. אבל דרכו של אדם היא לסבוח ולא לנחור. הנחירה היא דבר שאיננו שכיח. כיוון שלא שכיח, אז כמו שמצאנו שדברים לא שכיחים, חזל לא גזרו, מילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן, אפשר להגיד גם, מילתא דלא שכיחא לא גזר באורייתא. שהרי גם, בזמן המדבר, מי שרצה לאכול צבי או אייל, יכול היה לא לעשות מזה קורבן, כי הרי לא מקריבים מן החיה, מקריבים רק מן הבהמה. הבנתי, אני על זה עניתי, אני הוספתי עכשיו עוד משהו, אחרי מה שעניתי עליך, אני מוסיף עוד משהו. אני מסיף שבזמן המדבר היה אפשר גם להקריב, היה אפשר לסבוח, בלי להביא למקדש, חיה. הרי מה שאסור זה בהמה, אבל חיה מותר. כן? אז יש כל מיני אופנים שמי שרוצה בכל זאת לא להביא קורבן, לא יודע, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא היום, לא יודע, או משהו כזה, יש דרכים בכל זאת. במדבר. עכשיו. זה כלול, כן, יפה, יפה. אני מכיר גוי שהקריב קורבן, הקריב כמה פעמים קורבנות, יונים ואחר כך עיל, כלומר, זה הרמב״ם אומר במפורש שלגויים מותר היום להקריב וצריך להורות להם את הלכות ההקרבה. אסור לסייע בידם, כי אנחנו, אסור לנו להקריב מחוץ למקדש, אבל אפשר להגיד להם מה לעשות. וגם באמת זה גמרא במסכת זבחים, בסוף הסוגיה, יש שם שאלה ששאלה מלכת פרס, את רבה, כן? איפרה אורמיז, אימי דשעבור מלכה, רצתה להקריב קורבן לאלוהי ישראל, ואז היא פנתה לרבה, והיא שאלה אותו איך עושים. והוא נתן להוראות לקחת מקום, למשל דבר מעניין, לקחת מקום שבו לא הייתה ציוויליזציה. כלומר, מקום פראי לגמרי, סלע. כן? ושם לבנות מזבח ולהקריב. אפשר גם באמריקה, אפשר גם בארץ. בארץ אני מכיר, יש גוי שאני מכיר מפנסילבניה שהגיע לארץ כדי להקריב. מה? פה זה חוקי לגמרי. כן.
סליחה הרב.
כן.
אני לא הבנתי דבר אחד. בזמן שהיה בית המקדש, אם בן אדם היה רוצה לאכול בשר של בהמה דקה או בהמה עבה, היה צריך להביא את זה לבית המקדש?
לא, רק בזמן המדבר. בארץ ישראל, כיוון שהשם ירחיב את גבוליך, אז אתה יכול לאכול בכל מקום. זה בספר דברים. בסדר? עכשיו, מתוך כך יש גם, כיוון שהדם והחלב מיוחדים למזבח, מזה יוצאת הלכה, ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרעתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. כלומר, אילו הדם הוא במקום הנפש של המקריב, ולכן מביאים נפש תחת נפש על גבי המזבח, כי הדם הוא בנפש יחבר. על כן אמרתי, לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר בתוככם לא יאכל דם. עכשיו, לעומת זה, עכשיו, מה קורה בבהמה שמקריבים אותה, נגיד, כששוחטים בהמה, או במקדש דווקא בזמן המדבר, או בימינו בהמת חולין. מה קורה עם אדם? נכון. כלומר, אדם של הבהמה גלוי. לעומת זה, יש פה הלכה נוספת, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צאת חיי העוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. מה הסיבה? כלומר, דם של חיה אתה מכסה, דם של בהמה אתה לא מכסה. אז אפשר להבין את זה בכמה אופנים. מה? של עוף. נו, אז בכל זאת אתה צריך לחסות, למרות שהדם של היונה הולך על גבי המזבח, נמצא דמו על קיר המזבח. אז זה, אם לא היה עולת העוף או חטאת העוף, הייתי מסכים עם דבריך. נכון. אז הרמב״ם מביא הסבר מעניין. הוא אומר שהייתה אמונה בימי קדם שכדי להזמין את השדים צריך לחפור גומה, ואת הגומה הזאת למלא בדם של חיה ועוף, ואז השדים מגיעים למקום ועושים סעודה מסביב, וככה אפשר להשתמש בשדים. האם רוקדים? יכול להיות, אני לא יודע, צריך לשאול כמה אינדיאנים. אבל בכל מקרה, התורה רצתה להתנגד לדבר הזה, ולכן אמרה לחסות באפר, כי אותם עובדי עבודה זרה האמינו שאם יש קצת אפר שנופל על הדם, אז כבר השדים לא באים. לכן התורה אמרה לחסות באפר כדי לבטל את אמונת השדים. אגב, זה בהחלט משתלב בפרשה שלנו, ולא יזבחו עוד לשעירים אשר הם זובחים על פני השדה. אז כנגד אמונת השדים או פולחן השדים, התורה אומרת לחסות דם חיה ועוף. וזה מה שהתורה אמרה במקום אחר, לא תאכלו על הדם. זה המשמעות המקורית של הפסוק הזה. כן. הרמב"ם מביא הרבה מאוד טעמים להרבה מצוות.
כל מה שעשו אנחנו
עושים אמת, רק שאנחנו כאן לומדים את פרשת אחרי מות, ומה שאתה אומר נוגע לפרשת צו, שזה דבר מאוד מעניין, אבל נראה לי שכבר עסקנו בזה. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין. שאלו, ועכשיו, כיוון שנכנסו לארץ, אומר הרמב״ם, כבר המצווה הזאת כבר לא כלולה בפסוק לא תאכלו על אדם, ולכן יש בחז"ל חמישה פירושים אחרים לפסוק לא תאכלו על אדם, וזה נקרא לאו שבכללות, כלומר שאין, לא לוקים עליו, כי יש לו כל כך הרבה פירושים. עכשיו שאלו את רבי יהושע הנגיד. אתם יודעים מי זה רבי יהושע הנגיד? זה צאצא של הרמב״ם. הוא נכד של נכד של הרמב״ם. רבי יהושע הנגיד היה במצרים, ושאלו אותו מספר שאלות. אחת השאלות הייתה, מי שיעשה את הגומה הזאת בימינו, וימלא אותה בדם כדי להזמין את השדים, על איזה איסור הוא עובר היום? אומר, הוא עובר על איסור לא תעוננו. כלומר, יכול להיות שיש לפסוק משמעות אחת בימי משה, ומשמעות אחרת בימינו. זה חידוש גדול, שאחר כך ראיתי שהנציב מוולוז'ין הרבה פעמים מסביר כך פסוקים שונים בתורה, ואומר, זאת הייתה המשמעות של הפסוק בזמן נתינתו, אבל לדורות זה כך וכך. אז כאן יש, עכשיו, הרב קוק אומר שהפירוש של הרמב״ם ייתכן מאוד שהוא נכון מבחינה היסטורית, אבל אז הוא מצריך שאצל הלומד ללמוד ארכיאולוגיה היסטורית, ארכיאולוגיה רוחנית, לדעת מה סברו העובדי עבודה זרה בימי משה, וכך להבין את המצווה שנתנה התורה. ואם אני לא יודע מה עשו בימי משה, ומטבע הדברים, כיוון שההיסטוריה מתקדמת והתרבות משתנה, כבר אין נטייה לבני אדם לעשות את הגומה הזאת, וכאשר אני מכסה את אדם, זה לא אומר לי כלום ביחס לעבודת השדים. אז מה נאמר? אומר הרב קוק, אני זקוק גם לטעמי מקרא, טעמי מצוות, שפונים על העתיד. עכשיו, אומר הרב קוק, מה זה העתיד כאן? העתיד הוא שיבוא יום שהאנושות תהיה צמחונית. אז כיוון שהיא עתידה להיות צמחונית, מחנכים אותך לקראת זה. איך מחנכים אותך? אומרים, שפכת דם, תחסה, לפחות תתבייש. כי אדם שעשה פשע, והוא מעלים את הראיות. עכשיו, למה זה דווקא בחייו העוף ולא בבהמה? כי הבהמה, אין פה פגם מוסרי בזה שאני שוחט בהמה, אני מגדל אותה. היא בחיים בגלל שהיא נמצאת בשכנותי. אבל כאשר אני משתלט על מה שחופשי בעולם, שזה החיה והעוף, ואני בכל זאת שוחט, יש כאן מידה מסוימת של בושה, ולכן צריך לחסות באפר. לא, לא צריך לחסות לגמרי. לא, לא צריך. כן. לא, שמים חתיכת אדמה וזהו, מספיק. לא צריך כיסוי מוחלט, אלא מה שנדרש כדי לבטא את זה, או כפי הרב קוק שאתה מתבייש, או כפי הרמב״ם כדי לפסול את עבודת השדים. ואז מה? יש מצווה, חסות אדם. כן, כן, ברוך. כן, ברוך. דבריך אינם נכונים. רגע, רגע, אני אחזור על דבריך הלא נכונים. אתה אומר שכשיצאו מן התיבה, הקדוש ברוך הוא מצווה לאכול בשר. אין דבר כזה. זהו. מתיר אכילת בשר. כן, השאלה היא האם הדבר הזה הוא מצד שהאדם התעלה, או שהאדם דווקא ירד. יש שני פירושים במפרשים. יש מי שאומר מה שאתה אומר. האדם הגיע למדרגה כזאת שהוא מסוגל להכיל בתוכו גם את הקידוש של אכילת הבשר. זוהי דעת הרמב"ן בין היתר. לעומת זה הרב קוק אומר, לא, כיוון שהאדם מתגלה כיצור אלים, כי מלאה הארץ חמס וזה מה שהביא למבול, אז עכשיו צריך את ה... אז עכשיו צריך את ה את האלימות של האדם להפנות כלפי בעלי חיים, כדי שלפחות יהיה לו הבחנה בין בעל חיים לאדם. זה ההבדל. לא, אז יש צד כזה, צד כזה. דיברנו על זה.
הוא צריך להתבייש.
לא, הוא לא מחסה. כמה? הוא מחסה, בודה. הרי איך החיה הגיע לצלחת שלו? שחטו את זה.
החיה כולה מחסה. מה לא מחסים?
מה? בהמה לא מחסים, אבל החיה כן. כן, ברור. טוב.
למה התבייש בבהמה
תחסה? זה הסברתי לפני בערך 4 דקות. מה אני אמרתי? אני אמרתי, אני חוזר על זה, זה בסדר. אני מעניש את אלה שהקשיבו. שהבהמה היא חיה בשכנות האדם והיא גדלה בזכות האדם. יש לי פרות, יש לי כבשים, אלמלא שאני מגדל אותם, הם לא היו פה. אז זאת אומרת שאדרבה, יש הצדקה מוסרית לאי כיסויים, כיסוי דמם. טוב. כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, והאומר לישראל דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכל יגרת, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה, באזרח ובגר. עכשיו, מה פתאום שאדם אוכל נבלה וטרפה? אסור. כן, אבל קרה. זה קרה שהוא אכל נבלה וטרפה. כן, למה? כל מיני סיבות, וחיבל במזיד אין בשוגג, וחיבס בגדיו וחס במים ותמיה עד הערב ותהר, ואם לא יחבס או לא יחס, זה נעשה אבונו. עכשיו, מי שאוכל נבלה של בהמה הסורה, האם הוא נטמע? התשובה היא, לא. מה?
בהמה
במגע היא נטמע. מה, בהמה טמאה? בהמה טמאה נטמע במגע? לא, מה פתאום? מה? לא, נבלה של בהמה טהורה.
רגע, אבל בהמה טהורה שהיא נבלה, אם נוגעים בה, אז נתנאים.
מה פתאום?
לא.
לא. היא בהמה טמאה, ואף על פי כן היא לא מטמאה. לעומת זה דווקא בהמה טהורה, אם היא נבלה וטרפה, היא מטמאה. למה? כי זה, שוב, התורה גוזרת בדברים המצויים. מצוי שאדם יאכל נבלה וטרפה מן הבהמה הטהורה, אבל לא מצוי שאדם יאכל בהמה טמאה. ולכן אין צורך לגזור שעל נבלה וטרפה של בהמה טמאה יתחייב, יצטרך להיטהר. אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני חושב שזה נכון. טוב, עכשיו אנחנו עוברים להלכות מעניינות, הלכות עריות. עכשיו, את הפרשה הזאת אנחנו קוראים ביום הכיפורים במנחה. בבוקר אנחנו קוראים בפרשת החרמות בפרק ט"ז, ואחר כך אנחנו עוברים לפרק י"ח. למה לא לקרוא את פרק י"ז? למה העריות? אלא בגלל שביום הכיפורים אנחנו מתמודדים עם היצר הרע, ואחד היצרים היותר חזקים בבני אדם, גם בישראל, זה יצרה דעריות, ולכן קוראים פרשת עריות ביום הכיפור. עכשיו, כאן נצטרך להבין מה ההיגיון הפנימי של המצוות האלה. הרי, כידוע, יש מצוות שמעיות ויש מצוות שכליות. המצוות השכליות זה חלוקה קדומה שרבנו סעדיה גאון מביא, כבר נמצאת בחז"ל במידה מסוימת. שיש מצוות שאפשר להסביר אותן באופן רציונלי, על פי השכל. ויש מצוות שאין לנו הסבר רציונלי, יש לנו הסברים, אבל הם לא רציונליים בדווקא, הם תרבותיים למשל, וזה על מצוות השמעיות, שמעיות מלשון משמעת, אני עושה את זה כי התורה ציוותה. עכשיו, אומרת הגמרא, אמר רבן שמעון גמליאל, אל יאמר אדם, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי לבוא על הערווה. מה זה אי אפשי? אינני רוצה. אלא, אפשי ואפשי. אלא מה יעשה שאבי שבשמיים גזר עליי? אומר הרמב״ם, דיוק. שים לב שכשרבן שמעון בן גמליאל אמר את מה שאמר, הוא דיבר רק על מצוות שאין בהם רוע מוסרי או שכלי. למשל, אלמלא שהתורה אסרה ללבוש שעטנז, לא היינו רואים כל רע בלבישת שעטנז. זאת אומרת שלכן אתה לא יכול לומר שאין לך תאווה ללבוש שעטנז, או שאין לך תאווה אל העריות. אומר הרמב״ם, גם איסורי העריות הם בכלל מצוות השמעיות. לעומת זה, לא אמר רבן שמעון גמליאל, אי אפשי לרצוח, אלא אפשי ואפשי. ברור שמי שיש לו תאווה של רציחה, גם אם הוא מתגבר עליה, זה פגם בנפש. כלומר, אם יש לאדם נטייה פנימית, רצון פנימי, לדברים שהמוסר הטבעי מתנגד להם, הוא רוצה לגנוב, אבל הוא מתגבר, אמנם כל הכבוד, הוא גבר על יצרו, אבל זה פגם בנפשו. לעומת זה, לגבי מצוות השמעיות, אין זה פגם שאדם יש לו תאווה אליה. למשל, אם אדם ביום הכיפורים, בזמן הנעילה, מריח ריח של מאכל נפלא שבא מהמטבח, והוא מתאווה למאכל הזה, האם הוא פושע? לא. זה נורמלי שאדם יאהב מאכל שטעים לו. אז למה הוא לא אוכל? כי זה יום הכיפורים, ויום הכיפורים אסור לאכול. בסדר?
אם מותר לעבור עוד פעם.
אם מותר מה?
לעבור עוד פעם במטבח.
כן, ודאי, הוא יכול לעבור עוד פעם במטבח, אין שום בעיה. כן. נכון. לא, אבל היינו עושים את זה גם אם השם לא היה מצווה. זה הכוונה. כלומר, מצוות השכליות, לא היינו רוצחים. אני מכיר את הסוג הזה של טענה, אני לא מקבל. כי יש עיקרון, דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה דרך ארץ? המוסר. כלומר, זה לא שבני ישראל ישבו למרגלות הר סיני, והם חשבו איך לרצוח את חברם. ורק פתאום שאמרו לא תרצח, אמרו, אוי, באמת? אסור לרצוח? וואו. זה ודאי לא ככה. ברור שהמניעה של האדם מלרצוח, היא חלק מההתעלות המוסרית של האנושות שקדמה לתורה. אחר כך התורה מוסיפה שזה גם מצווה, לא במקום הנטייה הטבעית. אני יודע שהרבה פעמים הדתיים יש להם נטייה לומר, לא, לא, הכל זה מהתורה. זה לא נכון. כן. לא נכון. לא נכון. לא נכון. לא, לא, הרמב״ם לא אומר את זה. אתה אומר, בואו נחזור על דבריך כדי שכולם יבינו למה אני מתנגד. אתה אומר, שהרמב״ם אומר, שאחרי שהתורה נתנה את המצוות השכליות, אני יכול להבין למה הם ניתנו. אבל לפי דבריך יצא, שלפני שהשם ציווה, לא הייתי מבין את זה. כלומר,
יש אדם שפותח חנות מיידי, למה שאני לא אדם?
חנות מה?
אדם שפותח חנות מיידי, למה שאני לא
אדם? אני אדביר לך בדיוק. אתה אומר, אדם שפותח חנות לידי ומוכר בדיוק מה שאני מוכר, כן? למה שהוא לא יעשה את זה? התשובה היא כי זה לא הוגן. ולכן גם אצל הגויים יש חוקים כאלה.
זה לא הוגן, השני גם לא הוגן.
זה לא משנה, סברה קיימת. זאת אומרת, מה שנקרא המוסר הטבעי, זה דבר שקדם למתן תורה. ורק אחרי אחרי שהאנושות הגיעה למצב שהיא מבינה את הדברים האלה, הדברים האלה עלו מדרגה ונהיו גם מצוות. כן, זה מה שלמשל אבי מלך אומר לאברהם, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי, לא יעשו על פי מה? על פי המוסר הטבעי, ברור? כן. כן, ברור. באמת, אבל זה נקודה שאני חושב שאנחנו חוזרים עליה מדי פעם, אבל חז"ל אמרו דבר מאוד מעניין במסכת קידושין, שזכה נעשית לו התורה שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. זכה על ידי מה? על ידי מידותיו הטובות. זאת אומרת, זיכך את נפשו, אז התורה מגדילה את הטוב שבו. אבל אם אדם לא זיכך את נפשו, לא זכה, אז התורה מקלקלת אותו. זה העניין. טוב, וידבר השם אל משה לאמור. אנחנו מתחילים כאן פרשת העריות, צריך להבין האם יש איזשהו היגיון פנימי באיסורי עריות. יש בוודאי דברים שמובנים מצד שפלותם, למשל בהמה. משקף בהמה, אנחנו מבינים שזה דבר שפל שהוא משווה את האדם אל הבהמה, ויתכן אם כן כשהרמב״ם אומר שהעריות הן בכלל השימיות, לא כלל את זה גם. אבל בואו נראה על מה מדובר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אני השם אלוהיכם, אז מה זה אומר? שמכיוון שאני השם אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, וקודם לא תלך. כלומר, בני ישראל נמצאים בין שתי תרבויות מקולקלות מאוד, מצרים וכנען, והם באים להקים את מדינתם בארץ כנען, והם צריכים להימנע ממה שעשו הכנענים. עכשיו יש פה משהו לא מובן. אני הייתי כותב אחרת. הייתי כותב כמעשה המצרים אשר ישבתם בקרבם, וכמעשה הכנענים אשר אני מביא אתכם אל ארצם, לא תעשו. אבל כאן התועבות מיוחסות אל הארץ. ארץ מצרים היא ארץ של תועבה, ולפי זה גם ארץ כנען מביאה לידי תועבה. זאת שאלה שצריך לבאר אותה. כן, התשובה היא שארץ כנען, קודם כל נתחיל עם זה, כיוון שזאת הארץ שלנו, ארץ כנען יש בה עוצמה גדולה, עוצמת חיים אדירה. ועוצמת החיים הזאת היא זו שהביאה את הכנענים לכל התועבות. מדוע? משום שכאשר יש באדם כוחות חיים אדירים, אז גם היצרים שלו הם חזקים. ולכן ניתנה התורה כדי שנוכל להתמודד עם עוצמת החיים של ארץ ישראל. וזו הייתה הטענה, אגב, של המרגלים. המרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה. מי בדרך כלל אוכל את מי? היושבים אוכלים את הארץ. זאת אומרת שעל ידי שאני אוכל את הארץ, הארץ מתעלה והופכת להיות אדם. כן? כלומר, יותר נכון, אני אוכל בהמה, הבהמה אכלה את עשב השדה, עשב השדה אכל את האדמה. זאת אומרת שהאדמה הפכה להיות נעלית יותר, נהייתה צומח, הצומח הפך להיות חי, והחי הפך להיות אדם. זה המצב הרצוי והרגיל. אבל בארץ ישראל האופי של האדם נקבע על ידי הארץ. ארץ אוכלת יושביה. ולכן אמרו, זה עוצמה כזאת גדולה, שאנחנו לא יכולים להתמודד איתה, כי הרי גם הכנענים לא הצליחו להתמודד איתה, והפכו להיות עובדי העבודה זרה והמתואבים שבבני אדם. עכשיו, מה יש לנו באמת? איזה נשק יש לנו נגד ההתגברות הזאת של היצרים? התשובה היא שלנו תורה. בסדר? התורה נותנת לנו את הכלים כדי להתמודד עם הכוחות האלה. אבל יש ההכרה שזה בא מארץ כנען. יש עוד משהו, התורה סדרה, וזה מבואר בספר דברים, שמדי פעם גולים מן הארץ. כמה פעמים צריך לגלות מן הארץ? פעם בשבע שנים. פעם בשבע שנים התורה מצווה עלינו לצאת לגלות מן השדה. כן, השמיטה. לאן גולים? הביתה. כן, גולים לתוך ארץ ישראל, לתוך הבית. כלומר, יש איזה ניתוק מסוים שמבסס את היחס אל האדמה. כמו שפעם בשבוע אנחנו שובתים ממלאכתנו ביום השבת. אז לכן התורה כאן מזהירה אותנו ממה שארץ מצרים או ארץ כנען יכולה להביא אותנו אליו. ארץ מצרים זה משהו אחר, יש תומעת מצרים. התומעה הזאת היא משום שמצרים היא האם של כל התרבויות כולה. וכאשר, וממצרים הכל נולד. כשילד נולד, אמו טמאה. כלומר, זה המקום שמשם באים החיים, אבל החיים עזבו את המקום. אז נשארה טומאה במקום. את משפטיי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם, אני השם. מי זה האדם? מי זה האדם? אומר רבי מאיר בגמרא, כהנים לוויים וישראלים אין כתיב כאן, אלא האדם. ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. האדם? אז מה? צריך להיות אדם, נכון. לעולם יהיה אדם. כן. אבל זה מה שאומר רבי מאיר. אתם קרויים אדם ואין עובדי כוכבים קרויים אדם. זאת שאלה יפה מאוד. מי אומר את זה? רבי שמעון. רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי אומר אדם אתם. אז מה זה הפסוק הזה ביחזקאל? אדם אתם, שאתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. לא הבנתי. טוב, אתם אומרים דברים מאוד יפים, אני אחזור על דברי שניכם, למרות שזה מחוץ לנושא. אתם אומרים, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן את תורתו לישראל, אכפת לו שישראל לא יעבדו עבודה זרה, לא אכפת לו שהגויים יעבדו עבודה זרה. אתה אומר, לא, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אכפת לו מכולם, הוא רוצה שכולם יעבדו את השם. בסדר? זה מה שאתם אומרים. זה יפה, אבל זה לא הנושא כאן. כאן אנחנו מדברים על איסורי עריות. אבל, נאמר כך, אומר רבנו בחייא בפירושו לתורה, הוא אומר בפרשת וילך שמעולם לא מצאנו שיוכיחו הנביאים את אומות העולם על עובדם עבודה זרה, אלא אם כן עבדוה בארץ ישראל. ככה הוא אומר. ולכן יונה כשנשלח לנינווה, על מה הוא מדבר? חמאס, עושק. כן, אתם לא בסדר, בן אדם לחברו. למה הוא לא אומר להם תפסיקו לעבוד עבודה זרה? כנראה שזה לא אכפת לו. עכשיו, זה לא שזה לא אכפת לו, כי הרי בשבע מצוות בני נוח יש איסור עבודה זרה. אז איך להסביר את זה? הכוונה, כאשר הגויים תחת שלטוננו, או שהם רוצים את הדרכתנו, אנחנו אומרים לכם, אנחנו אומרים להם, אל תעבדו עבודה זרה. אבל יש טולרנטיות, אפשר לומר, במהלך ההיסטוריה, אבל זה זמני, יבוא יום, הרי אומר הנביא צפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. עכשיו, הדברים האלה הם פירוש רשי על פסוק שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה. שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, אומר רשי, עתיד להיות השם אחד לכל העמים. כלומר, אמירה שמה ישראל לפי רשי היא דינמיקה היסטורית. אז יוצא לפי זה שגם אתה צודק וגם חברך צודק. זה הרבנית, הרבנית גם היא צודק. עכשיו, אבל פה אני רוצה לחזור אל הנושא שלנו, שמצד אחד רבי מאיר אומר שכיוון שכתוב האדם אפילו נוכרי. ואילו רבי שמעון אומר, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אז איך להבין את זה? יש בזה מחלוקת רשי ורבנו תם, איך להבין את הסתירה הזאת. רשי אומר, זו מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. פשוט. רבי מאיר אומר, אדם זה גויים, רבי שמעון אומר, אדם זה רק ישראל. בסדר? זה ההסבר של רשי. עכשיו, יש לי קצת בעיה עם זה. מדוע? בגלל שרבי שמעון ורבי מאיר, הם שניהם תלמידים של רבי עקיבא. ורבי עקיבא אמר, חביב האדם שנברא בצלם אלוהים, ונחלקו שני תלמידיו הגדולים, מה הייתה כוונתו? אתה תמוה מאוד. כן, אבל בכל זאת, זו שאלה בסיסית מאוד. בסיסית מאוד. מיוחד שרבי עקיבא אומר חביב האדם, אחר כך הוא מחביב עם ישראל, יש פה משהו לא מובן. ולכן רבנו תם אומר, שאין שום מחלוקת ביניהם, אגב, יש איזה נפקא מינה להלכה, האם מותר לכהן להיכנס לבית קברות של גויים או דברים כאלה. אבל רבנו תם אומר, לא, יש הבדל בין אדם להאדם. אדם זה ישראל, האדם זה גוי. כן, כך אומר רבנו תם. ואז יוצא שאין פה מחלוקת. אשר יעשה אותם האדם, זה כולל נוכרי, רבי מאיר צודק. וכשכתוב אדם אתם, אדם כי ימות באוהל, שרק תומת אוהל יש רק באדם, זה נאמר רק על ישראל, כמו שרבי שמעון אומר.
זה אדם כי יקריב. אדם כי יקריב זה גם גוי.
אדם כי יקריב. אז יש לך קושי על רבנו תם. בסדר. בסדר. אבל... אתה צודק, לגבי הפסוק הזה שאדם כי יקריב מכם, אז אמרו שלומדים מהאדם הראשון שלא הביא מן הגזל וכו. אבל בסדר. מה? כן? יש פה שאלה גדולה. יש מחלוקת תנאים איזה עריות אסורות לבני נוח. אז להלכה אנחנו אוסרים על הגויים רק שש עריות. אבל יש דעה בתנאים שכל העריות הכתובות כאן בפרשת החרמות גם הם מחויבים בזה. בסדר? אז לפי מאן דאמר שהגויים חייבים בכל מה שכתוב כאן, אז זה מחייב אותם. ברור. אבל... מה? נכון, הרמב״ם מונה רק שש עריות. מצד שני, הרמב״ם כותב בהלכות שמיטה ויובל. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל אחד מכל באי העולם. מה זה? כל אחד מכל באי העולם. יהודי, גוי, לא משנה. אחד מכל באי העולם. אשר נדבה רוחו אותו לעבוד את השם, לעמוד וכולי, לדעת את השם, ופרק מעליו את כל החשבונות הרבים אשר חשבו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו. מאיפה הרמב״ם לקח שאדם שמקדיש... מאיפה הרמב״ם לקח שאדם שמקדיש את חייו לדעת אלוהים הוא קודש קודשים? מאיפה הביטוי הזה? איפה מצאנו אדם שהוא קודש קודשים? זה נאמר בספר דברי הימים, שהשם הבדיל את אהרון להקדישו קודש קודשים. זאת אומרת שכהן גדול, זאת אומרת הרמב״ם כך פירש את דברי רבי מאיר. בסדר? אז זה שזה סותר לכאורה, אבל זה אמר רק שש עריות, הרמב״ם זה לא מטריד אותו כל כך סתירות מהסוג הזה. כן? יש, צריך להבין בכלל מה, איך הרמב״ם מיישב סתירות בגמרא. לא תמיד לפי איך שהאחרונים פירשו. על כל פנים, לפי רבנו תם, האדם זה אומות העולם, ואדם זה ישראל. כך אומר רבנו תם. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין. כי כתוב, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, אז מה הם קרויים? בהמה? לא, האדם. מה ההבדל בין האדם לאדם? הידיעה שמים אותו רק בפני שם כללי, לא לפני שם פרטי. אני לא אומר היצחק. לא אומרים היצחק, אומרים יצחק. זאת אומרת, אדם זה השם הפרטי של האומה הישראלית. האדם, כל האדם באשר הוא אדם, הווה דן את כל האדם, כלומר, כל אומות העולם, לחפשו. עכשיו, יוצא שלנו יש שם פרטי, אדם, ולאומות, האדם. לפעמים שמים הידיעה בתור זלזול, האמינון הזה, כן? כשדוד כועס על אמנון, האמינון, כלומר, אתה אומר, היוסי הזה, כן?
הוא אמר הכל,
נכון, נו אז מה? אז יש לך קושיה, נו בסדר, תראה, קושיות אפשר להעמיס כמה שרוצים. אנחנו מדברים קודם כל על העיקרון, העיקרון. עכשיו, אני זוכר, שאלתי בזמנו, יהודי חשוב בשם אברהם לבני, זכרונו לברכה, שכתב ספר חשוב בשם שיבת ציון נס לעמים. אמרתי לו, תגיד, אתה... שאתה כל כך מדבר על אוניברסליות והמסרים האוניברסליים של היהדות, איך אתה מסתדר עם המאמר, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם? ענה לי, האמירה הזאת היא המאמר האוניברסלי ביותר שפעם פגשתי. מדוע? כי זה אומר שהייעוד של עם ישראל זה האדם. ולכן נקראים אדם, וזה כל כך מייחד אותנו שזה עושה אותנו שונים. כן, כמו שפעם קראתי מישהו שכתב, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. טוב, אנחנו נצטרך להבין מה זה אומר אבא חי בהם הזה, זה יהיה בפעם הבאה, שלום.